ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף למד ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף למד ט, אפשר גם לספור 25 שורות מלמעלה. לפני שאני אכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא כללי, כלאיים בחוץ לארץ. הגמרא תדון על איזה סוג כלאיים אסור בחוץ לארץ. 1. הרכבת אילן. 2. כלאי הכרם. 3. כלאי זרעים. הגמרא, אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, לוקין, כלומר מלכות, על הכלאיים דבר תורה, והכוונה פה על כלאיים בחוץ לארץ. אנחנו נמשיך בשורה הבאה על פי הגרסה שמופיעה בגרא, והענן תנן הכלאיים מדברי סופרים. אז זה לא כמו שרב אסי אמר שלוקין על הכלאיים דבר תורה, דברי סופרים דרבנן. לא קשה. כאן בכלאי הכרם זה מה שנקרא דברי סופרים, כאן בהרכבת האילן. על זה נאמר לוקין על כלאיים דבר תורה, שאתה מרכיב שני מיני אילן יחד. כדי שמואל, וכאן השורות הבאות מסומנות כאמירה ארוכה של שמואל, דימר שמואל, הפסוק אומר, את חוקותיי תשמור, חוקים שחקקתי לך כבר. ומה ההמשך? באמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע. ויש להשוות בין הכלאיים אצל בהמה לכלאיים אצל השדה. מה בהמתך בהרבעה, שאתה מרביע שני מיני בהמה יחד, כמו סוס עם חמור, שזה אסור, אף שדך בהרכבה. מה מאפיין הרבעת שני מינים בהמות יחד? אז ההסבר הוא ששניהם הם כבר דברים מסוימים, דברים שלמים, בניגוד למשל זרע, שהוא רק זרע, הוא לא דבר מושלם. אנחנו נסתכל ברש"י, חוקותיי תשמרו, מדלוק תיב ושמרתם את חוקותיי, אלא כתוב חוקותיי תשמור, משמע את חוקותיי אשר מעולם תשמור, מלמד שזיר את נוח ובנה מעולם, כלומר מלפני שנים רבות, בזמן נוח כבר הוא הוזהר נוח ובניו עליהן, ואלו הן החוקים, בהמתך לא תרביע, שדך לא תזרע, ואיזו זריעת כלאיים שאני אומר שחוקקתים לך כבר, דום ידי בהמה, דבר המסוים, והיינו הרכבה. אצל בהמה זה שתי בהמות שלמים, גם אצל האיסור כלאי שדה שמוזכר פה זה הרכבה, כמו שאצל בהמה הם דבר מסוים, דבר שהוא שלם, גם העצים הם ענף מסוג זה. אתה מכניס ענף של עץ, למשל תאנה, לתוך גזע של עץ לימון, והיינו הרכבה, ומהך ענף למסנהדרין דבני נוח וזרו עליהן. והכה אתה מוסיף ללמוד מהקש זה דום ידי בהמה אפילו בחוץ לארץ, לחובת הגוף היא אף שדך בחוץ לארץ. וזה המשך הגמרא. ומה בהמתך, אנחנו ממשיכים בדברי שמואל, ומה בהמתך נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ, בגלל שכמו שרש"י אמר עכשיו, זה לא חובת אדמה, זה לא תלויה בארץ, זה חובת הגוף, אף סדיחה נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ. והכוונה הוא לאיסור הרכבה, הרכבה שני מינים. ואלה הכתיב סדיחה, אבל המילה סדיחה משמע המיוחד לך, ורשי אומר חוץ לארץ לא הקנו לך מן השמיים. אז מה נדרש, מה, איך נבין את המילה סדיחה? ההוא למותי זרעים שבחוץ לארץ, כלאי זרעים. רשי כותב, ההוא למותי זרעים דכלאי הכרם בחוץ לארץ, משום דאפקי בלשון זריעה כתב סדיחה. הפסוק שהזכרנו מקודם, סדיחה לא תזרע, אבל הכוונה בפסוק אצלנו בויקרא יוטט היה הרכבת אילן. סדיחה באה למעט הזרעים דקילי הכרם, האיסור שכן נוהג בארץ ישראל אבל לא נוהג בחוץ לארץ ברמה של דאורייתא. כאן בשורות הבאות סומן מעשה. רב חנן ורב ענן הבו שקלי ועזלי באורחה, הם הלכו יחד בדרך, חזיו להו גברה דקה זרע זרעים בהדי הדדי, והם ראו אדם שזרע מינים שונים של זרעים יחד. עמלי ניתי מו נשמתי, אז אחד אמר לשני, בואו נשים אותו בנידוי או בחירם על שהוא עבר על דברי סופרים. אמר לי, לא חבריתו. אז הרב השני אומר, לא, אתה רוצה לשים אותו בחירם? לא חבריתו. רש"י אומר, אין הלכות כלאיים מחוברים לכם. אתם לא יודעים הלכות כלאיים על בוריים. ותו, עוד מעשה. חזיו לה גברה דקה זרה חיתי וסרי בי גופני. אדם שזרה תבועה, חיתים וסורים בקרם קיים. אמר לי, ניתי מאו נשמתי. אז שוב פעם הצעה, בו נשים אותו בחרם. אמר לי, לא צהריתו, כמו צהריים, לא צהריתו, אין הלכות כליים, אומר רשי, צוהרות ומאירות לכם. והוא ממשיך עם ההתקפה, לא קיימה לן, מה אתה, אנחנו לא מקבלים את עמדת רבי יושיע דאמר שבעניין כלי הכרם אין איסור עד שיזרע חיטה וסורה וחרצן במפולת יד, כלומר ביחד, ולא מספיק שאדם זורע זרעים בכרם קיים, אלא איסור כלי הכרם לפי מה שאנחנו פוסקים, כך מובא פה בגמרא, זה כמו שיטת רבי יושיע שאין איסור כלי הכרם, אלא אם כן אתה שם באדמה שלושת המינים האלו ביחד, חיטה, סורה וחרצן, שהוא כמובן הגפן. בשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים משולש שני לשונות של רב יוסף בעניין כלי זרעים. הגמרא, רב יוסף מערב בזרני, היה מערבב זרעים וזרה, עכשיו לא בקרם. אמר לי אביי וענן תנן הכלאים מדברי סופרים, אז מה אתה עושה? הרי יש איסור דרבנן. אמר לי רב יוסף עונה, והתשובה שלו תופס כמה שורות ולכן מסומן בהתאם, תשובה ארוכה. רב יוסף אומר, לא קשה כאן בכלאי הכרם, כאן בכלאי זרעים. כלאי הכרם דבארץ אסורים בהנאה, אז בחוץ לארץ יודעים דרגה אחת, בחוץ לארץ נמי גזרו בהו רבנן. זה מה שנאמר מקודם, הכלאים בדברי סופרים. כלאי זרעים דבארץ לא עשירי בהנאה, יש רק איסור לזרוע מינים שונים ביחד בלי לשמוע על מרחק, אבל אם זה צומח, הוא לא עשו בהנאה. בחוץ לארץ נמי לא גזרו בהו רבנן. אין אפילו איסור דרבנן, ולכן אומר רב יוסף שאני נהגתי לערבב זרעונים שונים וזורע אותם. הדר אמר רב יוסף, עכשיו יש תפנית. לאו מילתא היא דאמרי. כאילו, מה שאמרתי הוא לא נכון. כלומר, מה שאמרתי דלא גזרו על כלאי זרעים בחוץ לארץ. זה לא מדויק. דרב זרע גינתא דבי רב. רב היה זורע גינה אצלו בישיבה. אומר רש"י לצורך התלמידים לאכול ירק שבא. אז רב היה מטפל בגינה אצלו בישיבה, ואיך הוא זרע אותם? משארי משארי, כלומר ארוגות ארוגות, שורות שורות, כל שורה ממין אחר. מה הייתה מה? לאו משום עירוב עירובי כליים, בגלל שהוא רצה להיזהר שלא יהיה תערובת מינים, וכאן אנחנו מדברים סך הכל בחוץ לארץ ובכלי זרעים, ואז רואים שיש להיזהר. אמר לאביי, אביי אומר אין להביא ראיה מהנהגת רב אצל הגינה שלו לאיזושהי איסור כלי זרעים בחוץ לארץ. אז אביי ממשיך וסימנו את התשובה שלו או הדחייה שלו כאמירה ארוכה עד שורה שלישית בעמוד ב'. אז אביי אומר ככה, בשלמה היא אשמעינן, ואנחנו עוברים לעמוד ב', ארבע מינים שונים על ארבע רוחות הארוגה ואחת באמצע שפיר. מה שתיארנו עכשיו זה מין מרובע, ועל כל צלע של הריבוע מין אחר. אז יש ארבע מינים וארבע רוחות ומין חמישית באמצע. זרירה כזאת הוא לפי כללי כלי זרעים. מה שהוזכר פה גם הוזכר במסכת שבת, ורש"י מתייחס לזה בשורה ראשונה ארבע מארבע רוחות ההרוגה. אם היה זורען בהרוגה אחת ונשמר להניח רווח ביניהם שלא ינקו זה מזה, כמשפטה משנה במסכת שבת, ושמין המינה, אז היינו רואים שרב ניסה שעשו לזרוע כליים בחוץ לארץ. אבל השתא דזרה כל מין בעוגה לבדו לא מרובע ריבוע כמו שתיארנו מקודם, אלא שורות, כל שורה לבדו, לאו משום כליים הוא. זה לא בגלל שאיזו צייתנות לכללי הלכות כליים, אלא שלא להטריך השמש שהולך להביא ירק לבקש מין שהוא צריך לו בין שאר מינים, ויודע באיזו ארוגה הוא. ארוגה של מפפון, ארוגה של עגבניות, ארוגה של גזר, כל ארוגה בפנז בנפרד. זה קל לשמש לקחת מה שהוא היה צריך באותו רגע. אנחנו חוזרים לגמרא. אז נחזור עוד פעם. אם רב היה זורע באופן מאוד מכוון ארבע רוחות באיזושהי שטח מרובע ריבוע בארבע מינים שונים בארבע רוחות ומין חמישי באמצע, כדי שלא ינקו זה מזה שפיר, אז היינו מבינים שהוא שומר על כללי הלכות כלי הזרעים. אלא הכה, משום נוי, כל שורה מין בנפרד זה נראה טוב, ואינמי משום תירחה דשם אר, היא שמה זה השמש, כמו שרש"י הסביר מקודם. כדי להקל על השמש, זה כל הסיבה שהוא זרע אותם שורות שורות, ולא בגלל איזו זהירות מהלכות כלי זרעים. ואני רק אזכיר עוד פעם, כל זה בגלל שמדובר ב... חוץ לארץ. המשנה, כל העושה מצווה אחת מטיבים לו ומעריכים לו ימיו ונוכיל את הארץ, זאת אומרת, מטיבין לו משמע, וזה יהיה דיון בגמרא, אבל כאילו משמע מטיבין לו בעולם הזה, ונוכיל את הארץ חיי עולם הבא. וכל שאינו עושה מצווה אחת, אין מטיבין לו, ואין מאריכין לו ימה, ואינו נוכיל את הארץ. אנחנו ניגע בנושא הבא, שכתבנו בשוליים, תיאורים של אחד, מי שיש לו רוב זכויות, שתיים, מי שיש לו רוב עבירות. כעת אנחנו נעלה קושיה, מה שלמדנו במשנה, סתירה ממשנה מפורסמת ממסכת פאה, וגם מובא במסכת שבת ורמיני, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. והמושג הזה שפירותיהם בעולם הזה, נגענו בזה גם במשנה. במשנה לא היה הגבלה, במשנה כל עושה מצווה אחת, מטיבים לו בעולם הזה, כך היה נשמע. וכאן אנחנו לומדים שאלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלוהים כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והכנסת אורחים ועבד שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם, אבל לא בכל המצוות, וזה לא כמשנתנו. מה שכותב אלו דברים וכולי, הני הוא תאוכל פירות והקרן קיימת, אבל מצווה אחריתי לא, וענה תנא מטיבין לו ונוכל את הארץ. הגמרא עונה, אמר רב יהודה, הכי כמר, הכי כמר, כלומר משנתנו. כל העושה מצווה אחת יתרה על זכויותיו, מטיבים לו, ודומה כמי שמקיים כל התורה כולה. מה שאמרנו עכשיו כדי להסביר את המשנה, נוגע לכלל המצוות. כל עושה מצווה אחת מפורסה. כל המצוות, אחד מכל המצוות, שזה הופך אותו להיות עם יתרון של זכויות, אז מטיבים לו ודומה כמי שמקיים כל התורה כולה. מה לגבי המשנה ממסכת פאה, אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם וכו'? אפשר לדייק, מכלל דהנח אילו שהזכרנו, כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, אילו אפילו בחדה נמי, אפילו אם הוא לא קיים שאר מצוות, הוא יזכה לאכול פירותיהם בעולם הזה. איך זה יכול להיות? הרי הוא בעצם רשע. רש"י כותב, מכלל דהני אפילו חדה נמי, ואפילו לא קיים שאר מצוות בתמיהה, אבל הוא בעוונות הוא. אז איך אפשר להגיד על אדם כזה שהוא יזכה לאכול פירות פירותיהם לא מזה וכן קיימת לא לעולם הבא? הגמרא עונה, אמר רב שמעיה, לומר המשנה ממסכת פאה עם המצוות המיוחדות האלו, קיבולה ואין גמול חסדים, שאם הייתה שקולה מחרת. המשנה שמה מתארת אדם שהוא מחצה בעל זכויות ומחצה עבירות, הוא 50-50, 50% חיובי, 50% שלילי, ובתוך ה-50% חיובי קיים אצלו מצווה קיבול אביהם או קיבול חסדים או הכנסת אורחים. אז למרות שהוא כזה, נקרא לזה בינוני או מחצה, בעל מחצה זכויות, מחצה חובות, אפשר עליו לומר שהוא יוכל, הוא יזכה לאכול פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אומר רש"י, לומר שאם הייתה שקולה מחרת, הדה קטני אלו דברים במחצה עוונות ומחצה זכויות כמר, ויש במחצה זכויות אחת מאלו, מחרת את הכף כאילו הווה רובה זכויות, ואינו צריך למצווה יתרה דמתניתין. זה שונה ממה שתיארנו במשנה. וחילת לבא אחד המהני, אדם שהוא כזה, הוא מחצה זכויות, מחצה חובות, ואין לו אחד מאלו בצד בקף של הזכויות, צריך למצווה יתרה. אז הוא צריך עוד מצווה שיהיה באמת רוב בקף החיובי כדי לזכות. אז יש כאן שני מצבים, אחד שהוא סך הכל נטו 50%, הוא יכול לחשב רובה הזכויות, בגלל שב-50% של המצוות שיש לו יש אחד מאלו, קיבולה ואין, גמילות חסדים, הכנסת אורחים, עבד של המנו חברי או תלמוד תורה. ואם הוא מחצה ואין לו אחד מאלו, כדי לזכות להיות זכאי הוא צריך רוב, זאת אומרת עוד מצווה אחת שיהיה רוב מצוות אצלו להכריע את הכף. אנחנו ממשיכים עם ציטוט ממה שראינו ליעל, וכל עושה מצווה אחת יתרה על זכויותיו מטיבים לו. אז אנחנו רשמנו פה מספר רומאי אחד, בניגוד לזה ורמינו כל שזכויותיו מרובים מעוונותיו, זה מה שתיארנו בשורה הקודמת, ולכן הקבקוף הוא בא להבליט את הדמיון. בשורה לפני כן דיברנו על מצווה אחת יתרה על זכויותיו, עכשיו אנחנו מדברים על כל שזכויותיו מרובים מעוונותיו, מריעין לו, ליאל כבקבנו מטיבים לו, כאן כבקבנו מריעין לו, ודומה כמי ששרף כל התורה כולה ולא שיר ממנה אפילו עוד אחת. אני מבין שזה דבר תמוע ביותר מה שאנחנו קוראים עכשיו, אבל אנחנו נמתין לאישוב הדברים, לא נתיימר אפילו לתת שום הסבר. וכל שעוונותיו מרובים מזכויותיו מטיבים לו, ודומה כמי שקיים כל התורה כולה ולא חיסר עוד אחת ממנה. בכל אופן יש כאן סתירה לכאורה במשנה, מי שיש לו רוב זכויות מטיבים לו, לפי המקור השני מספר 2, מי שרובו זכויות מריעין לו. אז ליישב את המקורות האלו שתי גישים. אחד אמר אביי, מתניתין דעבדין ליום תו ויום ביש. אנחנו נסביר את זה דרך ראשי, אבל בו בזמן נציין שלתוספות יש גישה אחרת. כדי להבין דברי אביי, ניכנס לפירוש רש"י. מתניתין דקטני מטיבין ומריעין, המשנה שלנו שדיבר על מי שעושה מצווה אחת יותר על זכויות מטיבין לו, והברייתא המקור השני שהזכיר מי שזכויותיו מרובים מריעין, הביטויים האלו דאבדין לי יום תו יום ביש. וכאן ההסבר, מי שעושה מצווה יתרה דהווה רובה זכויות מתקנים לו בעולם הזה יום טוב. מה זה יום טוב? שנפרעים ממנו עוונותיו, כאילו הוא נענש על העוונות, וזהו תיקון יום טוב לא לעולם הבא. זה וטובתו, שאם בעולם הזה הוא ישלם על העבירות, יגיע לעולם הבא בלי שום חובות, והוא יהנה להנאה מושלמת. וכל שעוונותיו מרובין, זה אדם שהוא רשע, דקטני מריעין לו, כך אנחנו ראינו במשנתנו, ש מי שאינו עושה מצווה אחת אין מטיבין לו. אז וכל שעוונותיו מרובים, אני הייתי צריך לדייק את עצמי, ב- במקור רומאים מספר 2 כתוב וכל שוונותיו מרובים וזכויותיו מטיבים לו. דקטני אבל רשי אומר פה דקטני מרין לו, היינו דאבדין לי הזמנת יום ביש, שמשלמים לו שכר מצוותיו כאן בעולם הזה, להיות מתוקן לו יום רע. יקרא שוב פעם ברשי, וכל שעוונותיו מרובים דקטני מרעין לו, היינו דאבדין לי הזמנת יום ביש, שמשלמים לו שכר מצוותיו שהם במיעוט אצלו כאן בעולם הזה, להיות מתוקן לו לעולם הבא יום רע. לפי רשי ניתן לומר, כמו שאנחנו הוספנו בשוליים, מטיבים לו במשנתנו למי שרובו זכויות, היינו מה ההטבה שנפרעים ממנו בעולם הזה כדי שיזכה עוד יותר בעולם הבא, והיינו המרעין לו, למי שראינו בהמשך, למי שזכויותיו מרובין, שמובא במקור השני. כלומר, המרעין הוא בעצם הטבה. אנחנו חוזרים לגמרא, לגישה שנייה. הרי בפנינו שתי מקורות. שני מקורות, המשנה שלנו, שדיבר על מי שרובו זכויות, מטיבים לו, והמקור השני, מי שרובו זכויות מריעים לו. אז ממשיך הגמרא, רב אמר המני רבי יעקב היא. המקור השני פשוט הוא תנא אחר, אין עניין ליישב את המקורות אחד עם השני. המקור הראשון, מי שרובו זכויותיו מטיבים לו, כולל הטבה בעולם הזה. המקור השני שדיבר מי שזכויותיו מרובין מריעין לו, זה אליבא דרבי יעקב דאמר שכר מצווה בהי עלמא לקה. אז לכן לפי רבי יעקב יש מצב שמי שזכויותיו מרובין, כשמדובר בהוויה שלו בעולם הזה, יכול להיות רע. דתניא, רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה שמתן שכר בצידה, שהתורה כותבת עליה שיש שכר, שאין תחיית המתים תלויה בה. דהיינו, השכר הוא לא ניתן מיד בעולם הזה, אלא ממתין לאיזושהי תקופה מאוחרת. והנה דוגמאות. בכיבוד אב ואם, כתיב, למען ירוחון ימיך ולמען ייטב לך. בשילוח עקן, כתיב, למען ייטב לך וערכת ימים. הרי, אז מה יהיה בה, איך נתייחס לסיפור הבא? הרי שאמר לו אביו, עלה לבירה ועבי לי גוזלות. כאילו, תעלה למעלה הסולם בגובה הבניין ותביא לי גוזלות. ועלה לבירה ושלח את האם ונטל את הבנים, דהיינו מצוות שילוח הקן, ובחזירתו נפל ומת. אותו בן שקיים שני המצוות האלו, שבשניהם יש הבטחה של אריכות ימים, ובחזרתו הוא נפל ומת, היכן טובת ימיו של זה, והיכן אריכות ימיו של זה, אלא למען ייטב לך שכתוב אצל שילוח הקן לעולם שכולו טוב, ולמען ירוחון ימיך שכתוב אצל קיבל אביהם לעולם שכולו ארוך. דיינו עולם הבא, נקרא לזה כך, כי עולם הבא המושג הזה הוא רחב. בעניין השיעור שלנו היום זה בא רק להפוקי עולם הזה, כי הזכרנו עולם הבא, הזכרנו גם תחיית המתים, אבל שני התקופות האלו הם לאפוקי עולם הזה. אז מכאן רבי יעקב הגיע למסקנה שההבטחות האלו, שההטבה הוא לא בעולם הזה, שכר מצווה באי על מלכה, ובכך אפשר להבין מה שהופיע במקור מספר 2, שיש מצב שאדם שזכויותיו מרובין ובעולם הזה רע לו. הגמרא שואלת, וכאן יש משולשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שאלות על המעשה שובה בברייתא, על זה שקיים כיוון אב ושילוח הכן וכל זאת מת. אז בשלב הזה רבי יעקב מלמד, ובדעה שזה שנפל ומת, שזה משקף את הכלל ששכר בעי עמלקה. שואל לגמרי ודילמה לאו הכי אהבה, אולי המעשה הזה מעולם לא קרה. ורשי כותב, ודילמה לא אהבה אחי, לא יערה הדבר הזה לעולם, אלא מעריכים ימיו ושנותיו. הגמרא עונה, רבי יעקב מעשה חזה, הוא ראה מעשה כזה, אז אתה לא יכול להגיד שזה לא יכול להיות. ודילמה, זה שקרא לו רע מהר בעבירה, אבל הוא חשב על ביצוע עבירה. הגמרא אומר, לא, זה לא היה גורם למותו, מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, הוא לא מחשיב את זה כאילו הוא עשה את המעשה רע. ודילמה, מהר בעבודה לכוכבים אבי וכתיב למען תפוס את בית ישראל בליבם, אולי אותו ילד שקיים קיבוליו וגם שילוח הכן, אבל תוך כדי הוא היה מהר בעבודה זרה, ועל זה נאנשים, ולא בגלל ששכר בעי עמלק, אלא הוא עשה עבירה שעליו יש לשלם. הגמרא עונה, איהו נמי, רבי יעקב עצמו לקח את זה בחשבון, הכי כמר, אי סלקדאי תשכר מצווה בהי עלמא, אם עולה על הדעת שיש תשלום שכר מצווה בעולם הזה, אמר לו אגין מצווה עלי, כי איך ידולו ליתי לידי אירור, אז איך זה שזה לא הגן עליו, המצווה שהוא היה באמצע קיומו, לא הגן עליו שלא בא לידי הרהור עבודה זרה, אלא רבי יעקב אומר שגם אם תגיד שהוא היה מהר בעבודה זרה, זה תוצאה מכך ששכר מצווה בהי עלמא לקה. אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אין ניזוקים, והנה הוא היה באמצע קיום מצווה וכן ניזוק. הגמרא עונה, הטעם בהליכתן שני, שאדם בדרך לקיים את המצווה, כאן הוא ניזוק אחרי שהוא קיים את המצווה. זה, במילה אחרת, הוא ניזוק בחזרתו. שואלתם אברהם הרב אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים לא בהליכתן ולא בחזירתן, אז איך קרה שהוא מת? הגמרא עונה, סולם רואה אבה דקביע אזיקה. מדובר בסיפור של סולם רעוע ששכיח שאנשים ניזוקים בשימוש בסולם רעוע, בדברים שקביע הזיקה, ששכיח הזיק, וכל אחד קביע הזיקה לא סומכים על הניסה, אז לא סומכים על הנס. כאילו יש כלל ששלוחי מצווה אינו ניזוקים לא בהליכתן ולא בחזירתן, אבל לא במקום ששכיח הזיק, אז צריכים להגיע לסמוך על הנס. ומניין אנחנו לומדים שלא סומכים על הנס, אלא שכשמדובר במקום ששכיח הזיק צריכים לנקוט באמצעים נוספים. תכתיב, ויאמר שמואל, השמואל אומר לקדוש ברוך הוא שביקש ממנו ללכת ולמשוך את דוד להיות מלך, וזה כאילו תחת העיניים, נקרא לזה כך, של שאול, שהיה אויב נשבע בשלב הזה של דוד. ושמואל עכשיו הולך בניגוד בניגוד לרצונו של שאול, והיום שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני. אז אנחנו רואים שבמקום ששייך הזק, שכיח הזק, היה מסוכן למשוך את דוד תחת האף של שאול, אז הוא אז הוא פנה לקדוש ברוך הוא, למרות שציוויתני לקיים רצונך, מצוותך, אבל זה מסוכן. אז אי אפשר לסמוך על הנס במקום ששכיח חזקה. ואם בסיפור שהבאנו מקודם תחת שמו של רבי יעקב, הוא אותו ילד, אותו בן שקיים מצוות קיבה והם, וגם שילשו החכן, ובכל זאת ניזוק, כי מדובר בסולם רעוע. רק לחדד, זה תשובה לכך שיש כלל ששלוחי מצווה אינן ניזוקים לא בהליכתן ולא בחזיקתן. הכלל הזה אינו תקף כשמדובר במקום ששכיח הזיקה. התת נושא שמופיע כעת בשוליים, מה גרם לאחר, שהוא כינוי לאלישה בן אבויה, לפקפק? זה לשון, בלשון המתה, הוא ירד מהפסים. אמר רב יוסף, אומר הגמרא, ימלא דרשי אחר, דהיינו אלישה בן אבויה, להי קרא כרבי יעקב בר ברטי, כנכדו של אחר. רבי יעקב, שהזכרנו אותו מקודם, היה בן ביתו של אלישה בן אבויה. אם הסבא היה דורש את הפסוקים למען ירוחון ימיך, למען יטב לך, שמדובר בשכר בעולם הבא, שבעולם הזה אין לצפות לשכר, הוא, אלישה בן אבויה, דהיינו אחר, לא היה חוטא. ואחר, מה הסיפור? איקא דאמר, יש אומרים כי איגב נחזה, הוא ראה בדיוק מה שהנכד ראה. הוא ראה ילד שכיבד את אביו בכך שהוא הביא גוזלות תוך כדי מצוות שילוח הקהן, ונפל ומת. ואלישה בן אבויה חשב שיש גם שכר בעולם הזה, אז איך זה יכול להיות? אז הוא הגיע למסקנה שאין שכר, ואם אין שכר, אז הוא עקב כך יצא לתרבות רעה. רש"י כותב, אלמלא דרשי אחר אייקרא דלמען יטב לך בעולם הבא, לא חטא, לא, דאי הוא נמי כי היגב לך. זה הוא ראה אותו דבר כמו שהנכד ראה, אותו סיפור. אמר, והוא אלישה בן אבוי האחר הגיע למסקנה, אין שכר בעולם, ויצא לתרבות רעה. נחזור לגמרא. ואיקה דאמרי, גרסה אחרת או הסבר אחר למה גרם לאחר לצאת לתרבות רעה, לשנה כבר הלשון, דחוצפית המתורגמן, שהיה צדיק גדול, שאנחנו מדברים בתקופה שאנחנו בדרך כלל משייכים לעשרה הרוגי מלכות. אותו צדיק שכמו שמו חוצפית, היה מתורגמן, הוא היה משמיע שיעורי תורה לרבים. ואלישה בן אבוי ראה את הלשון שנתלש מגופו של חוצפית, הוא חזה דהווה גרלי דבר אחר. דבר אחר זה לשון נקי לאותו חיה שאנחנו מכירים כחזיר. אז הוא ראה חזיר גורר את הלשון של אותו צדיק. אמר אחר, אמר, פה שפיק מרגליות, ילחך אפר, נפק חטא. רמי רב טובי ברב כסנה לרבה. הוא, רב טובי, העלה הקושיה הבאה בפני רבה. תנן, מקור אחד אומר, כל העושה מצווה אחת, מטיבים לו. עשה, אם הוא עשה מצווה, אז מטיבים לו. לא עשה לו. ורמיני, ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. הנה גם בלי עשייה מקבל שכר. איך ניישב את המקורות? המלא, הטעם, אותו מקור שניים שאמר, ישב ולא עבר עבירה, ומקבל על כך שכר, כגון שבא דבר עבירה לידו, איזו פיתוי לעבור איזו עבירה, וניצול הימנה, והתגבר על יצרו ולא נכנע לאותו פיתוי, אז זה ראוי לכל שכר שבעולם. ורשי אומר, האטם שבא דבר עבירה לידו, ההוא ישב לא עבר עבירה, דקמר, נותר עליה שכר, בעבירה שבא לידו, וכפה יצרו ולא עבר, אין מצווה יתרה מזו, זה נחשב מצווה גדולה מאוד. וכאן הגמרא מביאה סיפורים שמתארים את המציאות הזאת. ואנחנו הבלטנו על ידי צורת בית, כפי שאנחנו כותבים בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, תבעתי האי מתוניתה, מעשים עם גדולים שצליחו להתגבר על יצרן בעניין פיתוי לדבר עבירה. ואנחנו מביאים את זה כתיאור למה שנאמר, שאם אדם יושב ומתגבר ולא עובר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. כי הדרב חנינה בר פפי, תבעתי האי מתוניתה. מתוניתה זה אישה חשובה שטבע אותו לזנות. אמר מלטה, והוא צדיק גדול, רב חנינה בר פפי, הוא אמר משהו, הוא מלי נפשי שיחנה וקיבה, והתמלא גופו בשכין ופצעים, כדי שיהיה מחורר ודוחה, כדי שהיא לא תמשיך עם התביעה שלה לזנות. אבל זה לא סוף סיפור. עבדה היא, מלטה ואיצי, היא אמרה מה שאמרה והבריא אותו. זו רואה שהוא עדיין בסכנה ליפול למלכודת שלה לזנות. רק תשבאו ביבני, הוא קם וברח ונכנס לאיזו בית מרחץ. איזו בית מרחץ? דרכי אבו איילים ביטרין אפילו בימר אבו מיציקי, זה המקום שמזיקים היו מצויים שם, עד כדי כך שאפילו שני בני אדם שבדרך כלל מזיקים לא תוקפים אותם, אבל כאן היה מצב שאפילו שני אדם עולים בצהרי היום היו ניזוקים, ובכל זאת הוא העדיף להתחבות במקום כזה מליפול למלכודת שלה. למחר אמרו לי רבנן, מי נטרח? מן נטרח? מי נטרח? זה נטר, נטר זה לשמור. מן נטרח? מי שמר עליך? הרי נכנס למקום מסוכן. אמר להו, אז חנינה עונה להם, שני, ואנחנו ממשיכים לדף מן. נושאי קיסר שמרוני כל הלילה. שני שרים בעלי תפקיד של הקיסר, הם שמרו עליי. אמרו לי, אז אותם ששאלו אותו המשיכו ואמרו לו רב חנינה, שם הדבר ערבה בא לידך וניצלת עמנו, תתנינה כל הבא דבר ערבה לידו וניצל עמנו, עושים לו נס. הפסוק אומר בתהילים, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו, כגון רבי צדוק וחבריו. ראיתי לנכון פה לצטט את המשנה הידועה לגבי גבורה, איזו גיבור הכובש את יצרו. אז מביא הגמרא מעשה, כגון רבי צדוק וחבריו. רבי צדוק, תבעתי ההיא מתוניתה. אמר לה, חלש לי ליבי ולא מצינה איכה מידי למחל. הוא מנסה לדחות אותה, ואומר שהוא חלש, הוא לא יכול לקיים את היחסים שהיא טובעת ממנו, אולי יש משהו לאכול. אמרה לי איקה דבר תמי, יש דבר שלנו שומרי המצוות היהודים אסורים לאכול, כמו יש בשר, איך אומרים היום, בשר לבן. אמר אז רבי חנינה, סליחה, רבי צדוק אומר, מי נפקא מינה, הוא אומר לעצמו, יש מה שאנחנו מסבירים זה בגלל שרשי לא גורס את המילה לה, אז יוצא שהוא מדבר לעצמו, הוא אומר מי נפקא מינה דאביד האכול ה, מי שמתעסק עם זנות אז הוא גם יאכל מאכלות אסורות. שגרית תנועה כמנחה לי, היא בינתיים הסיקה את התנור ושמה בתוכו את הבשר האסור לצלות. סליק ויתיב בגבי, רבי צדוק קם וישב בתוך התנור. אמר לה, מה זה? אמר לה, ועביד ה נפיק נפי בה, מי שנכנע לזנות נופל באש של גהנום. אמרה לי, אי ידי כולי, אי לא צרתיך. אם הייתי יודע שהדבר הזה חמור עליכם כל כך, לא הייתי מצערת אותך לבקש מה שביקשתי. חשוב לנו ללמוד ביחד רשי, קודם בשורה הראשונה אמר, מי נפקא מינה דהא מילתא דלא נזדמן לי אלא מאכל טמא. יש לי ללמוד מכאן דאביד היי הבועל ארמית ראוי למאכל טמא. ואז ממשיך רשי בסיפור, היינו שהיא הסיקה את התנור והתחילה לצלות את הבשר, שגרת תנורה, אותה ארמית הסיקה את התנור לצלות דבר טמא שם, ואישה גדולה איתה שאין יכול להיפטר ממנה ומסור בידה להורגו. אז בכך אנחנו יכולים להבין את כל העניין פה, כל הסיפור, שהוא לא היה יכול לסרב לה באופן ישיר. נמשיך בגמרא, רב כהנה, אבי כמזבן דיקולי. דיקולי הוא היה מוכר סלים, והסלים האלו רוב הלקוחות היו נשים, תוותי ההי מתוניתה. וסיפור חוזר, עוד סיפור שהמתוניתה טבעה אותו למעשה זנות. רשי בשורה רביעית אומר דיקולי סלים שנשים נותנות שם פלחיהן, נשים שעוסקות ביצירת בדים, הם טובות צמר, והכלים שהם משתמשים בהם הם שמות שם באותם סלים. אז הוא היה מוכר כזה דבר, באה מתוניתה וטבע אותו, אמר לה, אז הוא ניסה לדחות אותה ככה, איזר איקשית נפשי, הוא אמר אני רוצה להתקשט לקראת המעשה. סליק וכנף למיגל הערה, הוא עלה לגג ונפל ארצה. עת אליו קבלי, נס קרה, אליו הנביא בא ותפס אותו לפני שהוא נחת ארצה. אמר לי, ואליהו קוביל בפניו, הוא אומר, את רחתן 400 פרסי, כדי לבוא להציל אותך, אתה התרחת אותי לבוא ממקומי שהיה במרחק 400 פרסה. 400 פרסה, כל פרסה זה 4 מיל, ומיל הוא כמו קילומטר, אז אפשר לעשות את החשבון, 400 פרסה, וכל פלסה הוא 4 מיל, 4 קילומטר, והנה מרחק רב. אמר לי, אז רב כהנה אומר בחזרה, מי גרם לי לב עניותה? מה גרם לכל הסיפור הזה שהייתי צריך להיות מוכר סלים כדי להחזיק את עצמי בגלל שהייתי אני? רשי כותב לב עניותה בתמיהה, אם לא העניות לא הצלחתי להיות עסקי במלאכת נשים, הייתי צריך לעסוק בזה. ומה התוצאה מכך? אומר הגמרא, יאיב לי שיפה דדימלי. שיפה זה שם כלי, ליאור נתן לו כלי מלא דינרים כדי להוציא אותו מהעניות. עד כאן שיעורנו להיום.